שלום לכולם, ברוכים שבים לפודקאסט שלנו.
ייי.
הייתם צריכים לראות את תומס עם הידיים זיקוקים, זה היה נורא יפה. מה קורה?
מה המצב?
טוב, אנחנו מקליטים מוקדם השבוע.
כן.
כי בעזרת השם אני יוצאת לחופש.
שירותי עם הילדים לבד בטסה.
כן, אז יהיו לי הרבה סיפורים, בעזרת השם כשאני אחזור. וזהו, שתדעו שאני מה זה גאה בתום, באמת הוא לוקח את התקופה הזאת שאני לא אהיה כאן בשתי ידיים, ואני באמת בגאווה, חבל על הזמן, לא ציפיתי.
כוון שכאילו אנחנו עושים מחנות, אז אני מרדים, עושים מקלחות, עושה הכל.
כן,
כאילו
מקלחות
נכנס פחות, לזה.
אבל מרדים.
לא, מקלחות כי רק כשאני חוזר. טוב, מרגש. מפחיד גם, באותו נשימה. אבל יהיה בסדר.
אני סומכת עליך, יהיה בסדר.
כן, בקטנה.
אני אחזור ואני לא אעשה עוד 3 שנים.
אחז וחלילה, למה? תסי, תן לי. ניסע אנחנו כולם.
יאללה.
טוב, לא עבר הבר זמן מההקלטה האחרונה. עבר 3 ימים. עברו 3 ימים. אז לא נוצר פה איזה רסף סיפורים. אבל מה שכן, שמעתי נתון ממש מעניין. נכון, תמיד אני אומר שאני רוצה להכניס את אוריקי לגן של חבד.
כן.
ושכאילו יקבל חינוך דתי.
כן.
כי החינוך שם שאני ממש אוהב, אבל תמיד אומרים, כאילו, כי זה חינוך ערכי כזה.
אתה לא מכיר את החינוך.
אני מכיר את התוצר.
אוקיי.
כאילו, ילדים מחונכים וזה. ותמיד אומרים שכאילו החינוך הדתי, הם לא לומדים כאילו את המקצועות ליבה. נכון? השבוע שמעתי שבמבחני לשכה של רואי חשבון, מי שקיבלה את הציון הכי גבוה, זה בחורה חרדית.
אוקיי.
עכשיו, האקדמית קריית אונו מכשירה בערך 3,000 פלוס סטודנטים חרדים כל שנה.
אוקיי.
אוקיי, וירון זליחה, שהוא שם ב... שמעתי פודקאסט שלו, הוא שם מן הסתם במרצה שם, מספר נתון ממש מגניב ומעניין. אוקיי? בקשר למקצועות ליבה. הוא אומר שנכון, סטודנטים חרדים מגיעים בחוסר של מקצועות ליבה, וזה משהו שהם חייבים להשלים. ובגלל זה גם הם עושים סמסטר קיץ, כאילו מתגברים אותם יותר בשביל שהם יסגרו פערים. לעומת זאת, אבל הם גם, מגיעים גם עם עודפים על החברה החילונית. כאילו יש השפה שלהם, ההבנה שלהם, הבנת הנקרא שלהם, היא הרבה יותר גבוהה מאשר החברה החילונית.
אוקיי.
ודווקא הנתון הזה, ואם עכשיו כאילו תבדקי באופן כללי, משנה בכל חברה, בכל אקדמיה או whatever סטודנטיאלי, אם תקחי את הנתון של מה יותר חשוב לסיים את התואר, ההבנה במקצועות הליבה, מתמטיקה אנגלית לצורך העניין, או את ההבנת הנקרא וההבנה בשפה הגבוהה, דווקא ההבנה בשפה הגבוהה תשרת אותך יותר בשביל לסיים את התואר.
למה? כדי להבין את השאלות כאילו?
זה כמו בפיפה, שיש לך שחקן ויש לו...
אני לא שיחקתי פיפה.
לא משנה, אז בפיפה שיש שחקנים, אז יש לך, יש להם ציון, 84, 91, whatever, אבל יש להם, ממה זה מורכב? מהירות, 10, זה, את מבינה? יש את הסט כישורים.
אוקיי.
אוקיי? אז בסט כישורים של בן אדם, אם יש לי בסט כישורים שלי, הבנת הנקרא גבוהה, אוקיי? זה בהכרח יעזור לי יותר לסיים תואר. מאשר מישהו שאין לו את זה. ובקיצור, הוא אומר שדווקא הסטודנטים החרדים, מי שבאמת בא ללמוד, סוגרים את הפערים מאוד מהר, וזה שיש להם את ההבנה הזאת של השפה, משרת אותם ועוזר להם מאוד.
אוקיי, יפה.
כן.
אני עדיין לא בעד לשים אותו במסגרת דתית, אבל אוקיי.
לאט לאט.
לא שכנעת אותי מצפיק.
טוב. פרשת חיי שרה, את מוכנה?
יאללה.
אנחנו ממשיכים, אוקיי? זה די, הרצף העלילתי די, די כאילו עוקב.
אוקיי.
אוקיי? זוכרת איך סיימנו את הפרק הקודם?
היינו בלוט.
נכון.
והבנות שלו, שבעלו אותו.
את זוכרת את הזה.
את ההילייטים, את הדברים החשובים. עקדת יצחק, עקדת יצחק, מה?
סיימנו את זה בעקדת יצחק, מעולה. יופי.
כזה חשבתי על סוף הפרק, מה היה בסוף הפרק?
יופי.
אבל כן, עקדת יצחק.
מעולה. הפסוק הראשון שלנו כאן, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אוקיי?
שני חיי שרה?
השנים שהיא חיה. היא נפטרה בגיל 127.
תראה לי את המשפט האחרון.
השנים שהיא חיה.
אוקיי.
אוקיי? היא נפטרה בגיל 127.
וואו. אוקיי?
אומרים שזה בגלל העקדה. יש, הסיפור אומר, הדעה הרווחת אומרת ש... היא שאלה איפה הם, אברהם ויצחק, והשטן בא ואמר לה שיצחק עכשיו על המזבח, שהולכים לעקוד אותו, וזה גרם למוות שלה.
למה? כאילו היא מתה מזה שהיא שמעה שהוא הולך להרוג אותו?
כן.
אוקיי.
מהצער, כאילו.
אוקיי.
עכשיו יש כאלה שאומרו שזה היה על המקום, שהיא שמעה את הבשורה, יש כאלה שאומרו שזה זה מה שגרם, זה היה הטריגר שכאילו גרם לזה. אוקיי? זה קרה שם בחברון.
אוקיי.
למרות שכאילו פרשה הקודמת אומרים שהוא נעצר בבאר שבע, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה.
מעניין.
כן. אבל הם, חלק אומרים שהם, שהעסק שלו היה בבאר שבע, האירוח שלו, ושם, והם גרו בחברון, כי הם עברו משם, לא משנה. לא ניכנס לנקודה הזאת.
אוקיי.
אבל שרה נפטרת. אוקיי? בגיל 127. ואז אברהם מתאבל, אומרים שהוא בוכה נורא, אבל הוא רוצה לקבור אותה.
אוקיי.
אוקיי? וביהדות, כמו שאת יודעת, יש מאוד, יש חשיבות מאוד לקבורה, לכל עניין של לכבד את הגוף ולעשות את הקבורה הזאת. עכשיו, אין לו עדיין קרקע. הבטיחו לו את הארץ הזאת באמת כמה פעמים, ועדיין אין לו קרקע אפילו. הוא הולך לחברון, אוקיי? הוא רוצה לקנות את מערת המכפלה.
אוקיי.
בני חט, קוראים לחבר'ה ששולטים שם. הוא רוצה לקנות את מערת המכפלה. הוא מבקש מהם קבר. הם לא רוצים, אמרו לו כאילו, כך קבר, מה אתה צריך לקנות? וזה, כך, הנה, שים, יש פה בור, כך שים. עכשיו, הם גם, לא היה להם את הזה, הם היו בור, כאילו, העצמות והגוף זה, ואז קוברים שם עוד.
כן.
הוא רצה קבר לעולם.
כן.
וללא מוכרים לו, לא רוצים לקרוא לו, אז הוא אומר, קראו לבוס, לאפרון. זה הראש העיר שם. אומר לו, אני רוצה אחוזת קבר. אני רוצה לקנות אחוזת קבר. הוא אומר לו, אין בעיה, 400 שקל. 400 כסף שקל.
אוקיי.
עכשיו, זה מחיר מופקע מטורף. אנחנו עוד מעט נגיע ליעקב, ושבסיפור שלו שהוא קונה בשכם חווה ענקית, שכל המשפחה שלו גרה שם, 4 שקלי כסף. הוא קנה שדה עם איזה מערה, 400 שקל.
מאיפה היה לו כל כך הרבה?
היה לו מלא כסף. לא זוכר, סיפרנו שהוא יצא ממצרים, סיפרנו שהמלך...
כן, אבל כאילו עד כדי כך הוא היה כאילו מופצוץ.
השם בירך אותו בהכל, אומרים. ככה, השם בירך אותו בהכל, היה לו ארגזים. קונה קבר, זה הקנייה הראשונה שלו. עכשיו, לאורך הפרשה, לאורך פרשות הבאות כאן, לאורך באמת הרבה מקומות, תמיד מוזכר הקטע הזה שהוא קנה את מערת המכפלה מאפרון ב-400 כסף שקל, שיש פה חזקה שלו בארץ. ואז הוא קובר את שרה. קונה את התוצא וקובר את שרה. ובעצם מהרגע שהיא נפטרה, הוא נכנס לאיזה אטרף כזה של עשייה.
אוקיי.
תבין, הוא כבר...
בין 140?
137, כן. קרב ל-140. הוא ישר איך שזה, קונה קבר. מתחיל את התהליך שלו שבעצם, של הגשמת הייעוד שלו, שאומר שהוא יירש את הארץ, כן. והזרע שלו יהיה בכל העולם. אז הדבר הראשון שהוא עושה, זה לקנות את, את החלקת הקבר הזה, אחוזת הקבר הזאת. לאחר מכן, הוא קורא לעבד שלו, אליעזר, אומר לו, לך תמצא, קלה ליצחק. ויצחק עדיין אין קלה. הוא בן 37, רווק. כן. אז הוא שולח בעצם את, את אליעזר למצוא לו שידוך. עכשיו, הוא לא רוצה שימצא מארץ כנען, אומר לו, לך לבית אבותיי, בארם נהריים, ותמצא לו משם.
אוקיי.
אוקיי? אליעזר לוקח גבלים.
היא צריכה להאמין באלוהים, או שהוא יגרום לה להאמין באלוהים? איך זה עובד?
הוא אומר לו, לך לשם, כי שם הם התחילו את ההפצה שלהם, של אל אחד. אבל זה הכוונה שלו, אבל זה לא חייב להיות. הוא לא אומר לו, תביא איזה. אליעזר הולך למשפחה שלו, משפחה של אברהם, שוב, אז היה נהוג, גם שרה הייתה בת הרן, כאילו הייתה הבת של אח של אבא שלו.
אוקיי.
אוקיי, אז כאילו זה היה נהוג במשפחה וזה. אליעזר הולך. עכשיו, זוכרת שדיברנו על השלשלת, יש פה גם שלשלת על ה... על אליעזר, על איזה משפט שלו, כי הוא בעצם היה כאן באיזשהו דיסוננס. כי מצד אחד הוא רצה שיצחק ייקח את הבת שלו, שיתחתן עם הבת שלו, והוא גם אמר לו את זה, זה פעם אחת.
מי כך... אמר לו? סליחה.
אליעזר?
אוקיי.
Okay. רצה ש... שיצחק יתחתן עם הבת שלו.
אוקיי.
Okay. להישאר במשפחה, אבל אברהם לא רצה.
אוקיי.
Okay. Okay, אמר לו, כאילו, אתה אליעזר מדמשק, כאילו, אתם עובדים אלילים וזה, לא, אתה הלך למקום שמה, איפה שהבית שלי שהיה, תביא לו משם קלה.
אוקיי. Okay.
הוא מביא לו את רבקה.
אוקיי.
אוקיי? כשאליעזר מגיע, הוא גם אומר לשם, אני, בוא נעשה סימן כזה. אני עכשיו אלך שם לבאר, שם זה הכיכר שלהם, כיכר דיזנגוף שלהם, אני עכשיו לבאר, מי שתביא לי לשתות, לי לשתות, וגם לגמלים שלי לשתות, אותה אני אקח. זאת היא באמת בחורה של חסד. רואה את רבקה, מבקש ממנה לשתות, מביאה לו ושואלת אותו, אתה רוצה גם שאני אשקה את הגמלים? שווה ילדה קטנה. היא שקטה גם את הגמלים, הכל וזה.
מה זה ילדה קטנה? בת כמה היא?
אני לא רוצה להיכנס לזה.
לא, אני רוצה שתיכנס.
אני לא יודע, אני לא יודע בוודאות. קיצור, הוא אומר לה, אוקיי, קחי אותי למשפחה, שם לה צמידי זהב על היד, הוא הביא המון תכשיטים וגמלים, קחי אותי למשפחה שלך, לוקחת אותו למשפחה, הוא אומר להם, תקשיבו, אני עבד אברהם, מספר להם את כל הסיפור. מה קרה, ששרה נכנסה להיריון בגיל מאוד מאוחר, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מקצר את זה.
כן.
לוקחים אותה, אוקיי?
אוקיי.
ואימא אותה ליצחק, שהתחתן איתה.
היא הולכת לבד?
עם אברהם? עם אליעזר?
לא, לא יודעת, אמא, אבא, מישהו, אף
אחד לא הייתה. שפחה נראה לי, לא זוכר, אבל נראה לי שלבד. כאילו לא, לא מישהו מהמשפחה.
אוקיי.
בכל אופן, אם לזה הכוונה. הם חוזים לארץ כנען ומתחתנת איתו, מתחתנת עם יצחק, ובסוף הפרשה, גם אברהם בגיל 175
וואו.
נפטר.
אוקיי.
אוקיי? זה בגדול הרצף אירועים של הפרשה שלנו. שתי דברים שאני מאוד התחברתי אליהם מהפרשה הזאת שאפשר ללמוד מהם. הדבר הראשון זה שאתה, ברגע שאתה רוצה להגשים את הייעוד שלך בחיים, אני לא מדבר על הדברים הקטנים, גם בדברים הקטנים, אבל בעיקר בדברים הגדולים, אז אתה לא יכול להסתמך על בורא עולם. זאת אומרת, בורא עולם בא ואומר לך, תעשה את הצעד, תתחיל לפעול, אני אתן כבר את הברכה שלי על הדבר הזה.
אוקיי. Okay.
אוקיי? Okay? אבל אני לא אגלגל לך את הדבר הזה. אתה רוצה ארץ? אתה רוצה שנקיים את ההבטחה שלי, שהבטחתי לך עכשיו, להרבות את זרחה, שתהיה גוי המון גויים? תתחיל לעשות. תתחיל לקנות את הארץ הזאת, תתחיל לקנות פה חלקים בארץ הזה.
זה לא יקרה מעצמו.
כי... בדיוק, זה לא יקרה מעצמו. אני כן אעזור לך.
כן.
אני אתן לך את עשיית הדשמי, את הברכה. אוקיי? אבל זה לא יקרה מעצמו. אתה צריך לעשות את הצעד. אוקיי? ואם תעשה את הצעד, אני איתך. אני בכל צעד איתך. אבל אני לא יכול לדחוף אותך לעשות את הצעד הזה.
אוקיי.
זה משהו שמאוד מאוד אהבתי. זאת אומרת, שאתה נכנס גם ל... יש גלים כזה, בסבבה? שנכנסתי לאורך חיים שאני, אז יש לך גלים. יש לך פיק כזה שאתה באורות כן. מאוד גבוהים, יש לך פעמים שפחות, ויש לך זה. ובאחד ה... שאתה בוחן, אני משנה כאילו את הסדרי עולם שלי. אז שאני... בניסיון הזה, בלשחק עם הדברים ולהבין איך אני רוצה לחיות, או איך צריך לחיות, אז יש גם לפעמים, קודם שאתה כאילו משחרר לגמרי. שלך השם יבחר והוא יקלקלך, כאילו, תעשה הכל, אני מאוד מאוד פסיבי. כן. אני סומך עליך בהכל וזה. וגם אני הייתי, כאילו, יש לי לפעמים נקודות שאני במצב הזה, אבל זה כאילו חיבר לי את זה. זאת אומרת, אתה צריך לסמוך ואתה צריך להאמין, אבל אתה צריך לעשות. וברגע שאתה עושה, ואז אתה מאמין, דברים יסתדרו.
כן.
כאילו יש את המשפט
כאילו
הזה...
כאילו להגיד כל הזמן שצריך לעשות השתדלות, השתדלות, זה מילה כאילו נורא... זה נורא רחב כזה, לעשות השתדלות. נכון. מה זה אומר, כאילו...
אם זה שלי, שלי. מכירה את הדבר הזה?
כן, מה ששלי, שלי, כן.
מה ששלי, שלי. סבבה, זה נכון. ואנחנו רואים מלא סיפורים שכאילו, השם מסובב דברים, ובסוף זה כן מגיע אליך.
כן.
אבל בשביל להגיע לפיקים האלה, לנקודות של להגשים את הייעוד שלך, את המהות שלך, אז אתה לא יכול לחכות לדברים האלה.
כן.
אתה צריך להתחיל,
ואיכשהו זה יסתדר.
ואני כבר אעזור לך.
כן.
גם איכשהו זה יסתדר, אבל יותר כאילו, אני אתן לך יד,
לא,
אני אעזור לך.
לא, אתה תראה איך הכל כאילו פתאום נופל למקום, אבל כן.
אבל תעשה.
כן.
אל תחכה. זאת אומרת, גם עכשיו אנשים כאילו, ששומעים את זה, יש לך, לא יודע, את רוצה ללמוד איזה תואר מסוים, בן אדם רוצה להתחיל קורס כזה או אחר, לשנות מקצוע, לעבור דירה, whatever, כאילו איזה צעד שהוא כזה שהוא גדול, אתה אומר, טוב, אם זה צריך לקרות, זה יקרה לבד, אני לא...
כן.
אז לא, כאילו, תעשה את הצעד הזה, ואז תראה איך הדברים מסתדרים.
נכון.
וזו נקודה שמאוד חשובה.
לא, אני תמיד מרגישה כזה שנגיד, כשרציתי לעשות דברים גדולים, ונגיד פחדתי, נגיד כשרציתי ללכת לעשות קורס מדריכות פילאטיס, או כל מיני כאלה, אז חשבתי לעצמי, או בלימודים, חשבתי לעצמי, אם לא תתחילי עכשיו, אז עוד שנתיים את תגידי, יואו, חבל שלא עשיתי לפני שנתיים. כאילו, תעשו עכשיו, הרי בסוף תמיד נסתכל על דברים בפרספקטיבה של וואי, חבל לא עשיתי, וואי, ואיפה הייתי יכול להיות היום, ואיפה זה, כאילו. גם על לנסות וגם לזרוק את עצמך, נכון, בסוף לא יצא לי כלום, כאילו, מהקורס מדריכות פילאטיס הזה. אבל אני מה זה שמחה שעשיתי אותו. לא, בסדר, אבל שוב, אני, לעצמי, אני שמחה שעשיתי אותו ושניסיתי ושלא נשארתי עם התחושה הזו של, כאילו, וואי, מה הייתי עושה, וואי, אולי זה היה הייעוד שלי, אולי הייתי צריכה לנסות, כאילו. אני באמת שמחה שכאילו, שניסיתי, שזרקתי את עצמי לשם, או הלימודים, או כאילו כל מיני דברים.
פה נגיד, לא היה לך מה להפסיד. תחשבי שיש אנשים שהם בסיטואציה שבצומת הזאת, אבל יש להם מה להפסיד אם יעשו את הצעד הזה. הם מפחדים לעשות את הצעד הזה. אז כאן משתלבת האמונה. זאת אומרת, המעצור של הפחד, זה לא היה לך, זה היה כאילו...
זה כן היה פחד, ברור שהיו לי פחדים. הייתי כאילו גדולה יותר מכולן, כולנו היו בנות 20, אני הייתי כבר בת 30. כאילו יש פחדים, בסדר, זה לא פחד של do or die, כאילו זה לא משהו שישבור לי את זה, אבל ברור שהיו פחדים, ומה קשור ומה זה, ואני בכלל באה מהייטק, ומה... ברור, יש מלא פחדים שכאילו... ובדיוק התחלתי עבודה חדשה, כאילו היה מלא דברים כזה...
נכון, יש הרבה פעמים כאילו היצר ימצא...
כן, סיבות למה לא.
איך למה לא, אבל, ואני, כאילו, זו דוגמה טובה דווקא, אבל אני לוקח את הדוגמה וכאילו אפילו יותר...
מקצין אותה.
לא מקצין אותה, אפילו מחדד אותה טיפה יותר, שהאלמנט הזה של אמונה ושתעשה ויהיה בסדר, צריך לבוא במיוחד בצעדים שאתה מפחד לעשות, שכאילו כביכול יש לך מה להפסיד, בסדר? אז פה פחדת, אבל לא היה לך מה להפסיד אם תעשי את הקורס הזה. תדמית שלך לא הייתה נפגעת או משהו כזה, את מבינה
מה
מתכוון?
לא, לא היה לי מה להפסיד.
אז דווקא ברגעים האלה שאתה, הפחד הזה משתק אותך, שיש לך מה להפסיד, אבל אתה רוצה לעשות משהו, ואז אתה אומר, עזוב, אני לא אעשה.
כן.
אם זה צריך לקרות, זה יקרה.
כן, נכון.
אז דווקא פה תעשה.
כן.
וגם כאילו אם יבטיחו לך, אם השם יבטיח לך, לא זה מישהו אחר כאילו. עדיין, אתה צריך להתחיל את הצעד הראשון.
יפה.
עוד משהו שראיתי, וזה... זה גם משהו מעניין. ופה גם אני אקשר את זה קצת לזוגיות. יש רגעים, הוא מספר הרב זקס, שקראתי הדרשה שלו, שהוא מספר שם על איזה ניצול שואה. אוקיי? ושהניצולי שואה הגיעו לארץ, הם הקימו פה המקול, כאילו, הקימו את הקיבוצים, הקימו את המדינה, בנו, ועשו המון המון דברים. ושאלו מישהו לקראת סוף חייו, כאילו, איך יחלת, כאילו, כל הזוועות שראית,
כן.
וגם עכשיו, מה שקרה פה, אנשים שראו באוקטובר, שביעי באוקטובר, כאילו, וממשיכים לחיות ולעשות, אז זה ה... לפעמים הוא אומר שביהדות, אתה צריך קודם כל לבנות את העתיד, ואז להתאבל על העבר. אוקיי? זאת אומרת, שאם אתה עכשיו נמצא בתוך הטראומה הזאת,
כן.
אוקיי? תרוץ קדימה. לפעמים אתה פשוט צריך לא להסתכל אחורה.
כן.
לפעמים אתה צריך להישען על העבר ולשאוב מהעבר וללמוד מהעבר, אבל ברגעים מסוימים, במיוחד ברגעי אבלות,
כן.
אתה צריך לבנות את העתיד קדימה.
כן.
לא להסתכל אחרי זה, אחרי שבנית את העתיד שלך, זאת אומרת,
הוא
אומר, אחרי שבנינו את הקיבוץ ואת הזה ואת הבית שלנו, אז התחלתי לספר, שהוא היה כבר באיזה גיל 80, התחיל לספר על מה שקרה בשואה ובדברים האלה. אחרי שכבר בניתי את העתיד שלי ואת כן. החיים שלי, אז אין לי בעיה לחזור אחורה.
בדיוק השבוע, אחותי הולכת לעשות רילוקיישן לדנמרק, בעזרת השם. אז היא אמרה לי שדנמרק זה המדינה השנייה הכי מאושרת בעולם. ומדינת ישראל היא מקום 6 או 7, משהו כזה.
מדד האושר?
כן.
אוקיי.
והיא אמרה לי, ממש הופתעתי. זאת אומרת, את יודעת, אני דווקא לא כל כך מופתעת, כי... על זה המדינה שלנו מושתתת, על כאילו, על לצמוח מתוך הכאב, מתוך האבל, לדעת להמשיך הלאה ברגעים הכי הכי קשים. אני לא חושבת שיש עוד מדינה כמונו שחוותה כל כך הרבה אבל וכל כך הרבה כאב וכל כך הרבה עצב. ובאמת, אנשים פה מצליחים להישאר שמחים ולחשוב על העתיד. ובאמת, קידוש החיים פה הוא כל כך גדול וכל כך חזק. שזה לא הפתיע אותי, שאנחנו כאילו יחסית במקום גבוה. בסדר, אנחנו לא מקום 2 כמו דנמרק, שכאילו הכל happy happy, joy joy. אבל...
את מרימה לי להנחתה. כי התפלאתי שלא שאלת אותי, אבל לפרשה קוראים חיי שרה. אוקיי? עכשיו, זו פרשה שהיא מתה.
כן, בסדר, אבל גם... היה גם איזה חיי משה או משהו כזה, לא? כשהוא מת?
לא.
לא יודעת למה חשבתי.
וזאת הברכה. ותחשבי, זו היהודיה הראשונה ש... שמתה, וקוראים לזה חיי שרה. אוקיי?
זה כאילו קידוש החיים שלה, לא? משהו כזה?
בדיוק ככה. וזה גם מה שאת אומרת, בדיוק מתחבר למה שאת אומרת כאן על קידוש החיים, מה שאמרת עכשיו. קוראים לפרשה הזאת חיי שרה, ככה המפרשים אומרים, כי בעצם ביהדות הגוף מת, הנפש לא מתה. את רואה את כל הסטיקרים היום של החיילים?
כן.
הוא ימין בחיוך וכל הדברים האלה?
כן.
וכל הרעיון הוא שהם לא מתים, שמנציחים אותם. שהרוח של בן אדם נשאר, במיוחד, במיוחד, במיוחד ביהדות, הרוח של בן אדם נשארת כאן. את רואה גם היום איך מנציחים את כל הנופלים, אם זה חיילים, אם זה חבר'ה יותר מבוגרים ואזרחים והכל. את רואה שכל אחד לקח איזשהו מפעל,
כן.
לקח מפעל חיים, וזה בעצם הוא לקח את הטוב של הבן אדם הזה. הוא לקח את התכונה הכי טובה, את המהות של הבן אדם שנפטר, ובעצם מעצים את זה עכשיו.
כן.
ומנציח אותו בדרך הזאת. וזה הסיבה שקוראים לזה חיי שרה. אוקיי? כי שרה עדיין פה. זאת אומרת, הדרך שלה, שאברהם היה לו בעצם היה לו משימת על, אוקיי? אב המון גויים. אחרי זה הוא גם לקח, פסחתי על זה, אבל הוא לקח, אחרי ששרה נפטרה, הוא לקח עוד אישה, כתורה. התחתן עם עוד אישה, סליחה שדילגתי על זה, ויש לו 6 ילדים ממנה.
וואלה.
כן. אומרים שכתורה זה אגר,
אוקיי.
אומרים שזה כתורה זה אגר, אבל לא משנה. והוא גם, לא, והוא גם התחתן איתה כפילגש. זה אומר שהיא לא היא, לא היא ולא הילדים שלה ירשו שום דבר. כאילו יש לה מעמד נחות יותר מנישואים רגילים.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, אז לאברהם...
למה? כדי שהם לא יקבלו שום דבר? כאילו הילדים?
כן, זה מעמד נחות יותר.
אוקיי.
פילגש.
אז למה הוא התחתן איתה עם פילגש?
להרבות את הזרו. בעצם גם השישה הילדים האלה נוצר עמים מאוד גדולים.
אבל אמרת שהם לא יקבלו כלום, אז לא הבנתי.
לא יקבלו בירושה.
נו, אבל נוצרו מהם עמים.
נו, מה זה קשור?
אוקיי.
מה זה קשור לכסף ולצון ול...
לא יודעת. כלום הם לא קיבלו, שום דבר.
אני לא יודע כפר, לא ראיתי הסכם המון. אבל... אבל לא, בגדול, הכל, יצחק ירש הכל.
אוקיי, סבבה.
סבבה, זה היה זה. גם יצחק נגבר ורבקה, הם נגברו גם במערת המכפלה.
אוקיי.
הם לא נגברו ישמעאל וכל זה, הם לא.
בסדר, אבל ישמעאל, טוב, בסדר, לא משנה.
היה דברים, מה, חופשי.
לא, אני אומרת שישמעאל היה של זאתי, משהו.
של אגר. אז חלק אומרים שכתורה...
אוקיי, סבבה, עכשיו עשיתי את זה.
חלק אומרים שכתורה זה אגר.
הבנתי.
אוקיי?
אוקיי, סבבה, עכשיו הבנתי, עשיתי את החיבור, סבבה. לקח לי דקה, אבל הבנתי. אוקיי.
יש הכל?
אבל אז כל העמים האלה, הם גם כאילו...
קודם כל, אברהם... זה האיש הכי חשוב בהיסטוריה. לא היה לו צבא, לא היה לו מדינה, לא היה לו כלום, אבל 4 מיליארד איש היום בעולם מאמינים במונותאיזם, שהוא יגע את זה, ומאמינים באברהם כאבי האנושות. סבבה, אז הוא היה בן אדם הכי חשוב בהיסטוריה, כאילו סטטיסטי.
אין בעיה, אבל הילדים האלה שלו, הרי כן. ישמעאל הוא נורא מפורסם. ושאר הילדים שלו, הם גם יצא מהם משהו? ישמעאלים כאלה?
כן, יצא מהם עמים.
אוקיי.
שהתפזרו ברחבי העולם, ואין כבר את השמות של העמים שאז היה שם, אוקיי? זוכרת שדיברנו שנגיד ממילא את הבת שלו מואב,
כן,
העם
כן.
המואבי וכדומה, זה יצא עמים.
השבוע סיפרתי לחברות את הסיפור של,
של נוח.
של נוח.
כן.
והגעתי לאנקדוטה קטנה, אמרתי להם, אתן יודעות שיש את לוט.
הפכה לנציב המלח.
הפכה לנציב מלח. ואז הבנות שלו חשבו שזה היה כמו בסיפור של נוח, שהעולם נחרב. אז אתן ידעתם שהן בעלו את אבא שלהן.
פעם השלישית שאת מזכירה את זה, אני ממש אהבת החלק הזה.
תקשיב, כי אני צריכה את הג'וס קצת, אני צריכה את הג'וס.
למה לא?
ואז הן אומרות לי, וואו, ריחולים מקראים זה משהו.
אפילו בתורה אתה הבאת הריחולים, אה?
צריכה.
יפה. אז בקיצור,
אוקיי,
מה סליחה. שרציתי להגיד, בהקשה של... אני כבר לא זוכר איפה היינו.
שהוא לקח עוד אישה.
כן, אבל זה היה בהקשה של חיי שרה. אוקיי. אז אברהם, שוב, היה לו את, את המשימת על הזאת שלו, להיות אב המון גויים.
כן.
אוקיי? נכון שיצחק הוא ממשיך הברית, וכאילו יצחק היה לו מעמד אחר, אבל... מי שכיוון את זה, ומי שאז בגלל זה גם גירש את ישמעאל וכדומה, זה הכל שרה. שרה בעצם רצה, הוא רצה את זה, ושרה רצה לדאוג שיהיה באמת את העם הפרטני הזה.
כן.
אוקיי? את הרמת הפרט, העם היהודי.
העם המובחר.
הנבחר.
הנבחר המובחר.
כן. אז היה מאוד מאוד חשוב לה, ואנחנו פה, בעצם זה שאנחנו פה,
כן.
זה חיי שרה.
אוקיי.
אוקיי, זה... זה שהיא גירשה את ישמעאל בשביל שהיא לא ישפיע על יצחק, שהיא דאגה שהברית תעבור ליצחק, שהיא עשתה את כל הדברים שהיא עשתה, בשביל שאנחנו, העם היהודי, יהיה פה.
אוקיי.
אז זה חיי שרה, וזה גם קראו לזה חיי שרה.
יפה מאוד.
אבל מה נהיינו? מה אני בא להגיד בהקשר של הזוגי? אוקיי? לקחתי את זה קצת למחוזות אחרים, אבל זה... אני לקחתי את זה למקום של אמרתי לך, שהרבה פעמים בזוגיות, כמו שקרה היום, שר טועה בערך פעמיים בשנה. בסדר? כל השאר השנה היא צודקת, כל מה שהיא אומרת נכון, לרוב זה טעות שלי, אבל יש לה איזה פעמיים בשנה שהיא טועה. והיום היא התקשרה אליי וסיפרה לי איזה סיפור, ואמרה לי, אתה צדקת, אני טעיתי.
נכון.
אני אתמצאת את זה ככה.
נכון.
ואני... כל כך התרגשתי, כל שאני אגיד לה, סבבה, לא נורא, יפי, כל שתי עוד זה. אמרתי לך, את רואה? אמרתי לך.
את לא מקשיבה לי, את לא עושה.
כולה צדקתי פעם אחת בשנה, ואני כבר עפתי על עצמי. וזה מה שלקחתי, זה מה...
ומה אני עשיתי במקום להתעצבן עליך?
אמרת לי, זה הדרך שבן אדם טועה, זה מה שצריך להגיד לו.
נכון.
זה מה שצריך להגיד לו.
צריך להגיד כל הכבוד על התובנה. מכאן, נמשיך הלאה, נתקדם.
אז זה פה, את רואה, זה הנקודה. שיש לפעמים שאתה צריך להגיד, אמרתי לך, ולהתעכב על נקודה ולחדד נקודה, אבל ברוב הפעמים, שחרר, יאללה, תקדם.
נכון, כבר בן אדם מבין את זה שלו.
תבנה את העתיד. ואחרי שבנית את העתיד, אפשר לחזור לנקודה הזאת.
זה בול.
ראית? מצאתי את החיבור ה...
זה בול. זה באמת בול.
למדתי את זה היום. על בשרי.
כי בדיוק אמרתי לך, בוא נסתכל הלאה, איך מתקדמים הלאה, מה זה משנה?
אז הוא יכול לבוא לאברהם להגיד אחרי ששרה נפטרה, בוא נה, הבטחת לי ארץ, אין לי פה אפילו מקום לקבור אותה. הבטחת לי שהילדים שלי יהיה לי זרי ככוכבים, כחול הים.
מולטי בחד.
יש לי ילד, יש לי את ישמעאל ויש לי את יצחק. שאחד גירשתי בכלל, שר לי ילד אחד, והוא לא נשוי בכלל, הוא ימשיך את הברית שלי. כל ההבטחות האלה סתם חרת, חס וחלילה, כן?
כן.
אבל לא, הוא במקום לפקוט, עשה.
כן.
להסתכל קדימה על העתיד, בוא נבנה את העתיד, אחרי זה... וגם צריך לקחת
זה
עוד...
זה בן מה... אדם גדול, אה?
ממש. וגם צריך לקחת פה עוד משהו, שלפעמים זה כבר כאילו, זה, תחשבי, בן אדם בן 137, כאילו, והוא לא רואה את הדבר הזה. זאת אומרת, כן. זה רחוק ממנו ממש. אז אתה לפעמים צריך לקחת בחיים, שגם אם אתה מתחיל משהו, מישהו אחר ימשיך לך אותו. אתה לא יודע, אתה לא יודע כאילו איך פעולה שלך.
כן, לאן זה יתגלגל.
כאילו, אני בטוח שסטיב ג'ובס לא, הוא זכה לראות את אפל כאילו ענקית, אבל כשהוא התחיל את זה, הוא לא ידע איפה זה יתפתח ועוד כמה שנים אפילו מה היא תהיה וכדומה. נכון. לא יודע אם זו דוגמה הכי טובה, אבל הבנת הכוונה.
לא, אבל כן, להתחיל מהגרז של ההורים שלך.
הוא עוד ראה את זה, אבל נגיד שהוא היה, זה היה אני... החיים שלו היו נגדעים חלילה קודם.
כן.
אז את מבינה?
הבנתי.
הבנת לנקודה?
לא, אבל באמת, בסוף כאילו מתחילים סטארט-אפים מהמקומות הכי נמוכים וקטנים, ואתה בא עם שקל וחצי.
וגם סגרת את הסטארט-אפ שלך.
כן.
אתה לא יודע, זה שפתחת אותו וקמת אותו וזרעת את הזרע הזה, אתה לא יודע לאיפה הזרע הזה עוד יגדל.
נכון, ואיזה אנשים הכרת, ולאן הגעת, ולאן הלכת, ועל מי השארת הרושם.
אז אל תסיק, זאת אומרת, כאילו גם אם זה נראה לך לפעמים שהכל סגור, שמה שעשית זה לשווא, אתה לא יודע בעתיד מה יהיה ההשפעה. אנחנו פה בסך הכל, תחשיבי, כאילו האורח חיים שלנו, לא יודע מה, 80 שנה היום בממוצע? 70? לא יודע, כמה גברים, 80. וואו, יצא לי גמגום של החיים. אבל לא יודע, אנחנו נגיד 80 שנה פה.
כן.
זה כלום, כאילו, כל דור דברים משתנים.
יחסית ל-140 של זה, של אברהם, כן.
אבל הכוונה של, לא משנה, גם הם היו כלום בהיסטוריה, כאילו, מבחינת זמן.
כן, נכון.
אז, אבל, ותראי, תראי מה, מה כאילו...
מניעה.
מניעה.
נכון.
לא יודע, 80% מאוכלוסיית העולם מאמינה בו. כן. ובדרך שהוא התחיל, אז שהוא ניפץ לאבא שלו את הפסלים. הוא לא ידע שזה התפתח למה שזה התפתח כן. היום. והוא לא נכשל.
יפה.
זהו. ונו, הרבה תובנות פה.
כן. כאילו קצר ולעניין.
אני שמח שאהב.
אז טוב, חבר'ה, שתהיה לי נסיעה טובה.
בעזרת השם.
זה כולה סוף שבוע, כן? אבל יהיה כיף, ואני אחזור עם הרבה תובנות וסיפורים, ואני אתגעגע. ואולי תום ירצה לעשות לנו סיכומים על איך היה לו. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם. שיהיה לכם שבוע טוב, סופה שניים. ויאללה, נתראה בפרק הבא.
ביי.